בפרק ד', פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור נפש כי תחטא. כלומר, שימו לב להבחנה, דיברנו על זה כבר בשיעור שעבר, יש הבחנה בין נפש כי תקריב לבין נפש כי תחטא. הנפש מלכתחילה איננה חוטאת. הראיה זה שהחטא מובא בפרק ד'. אם כן, פרקים א', ב' וג' אינם באים על חטאים. לא העולה, לא המנחה ולא השלמים. כלומר, עבודת השם של האדם איננה באה על רקע הנפילה שלו, אלא על רקע המרחק שלו. כן? הרי זה משום של המילה קורבן, משום להתקרב. הנחת היסוד היא שכנברא אני בריחוק, הריחוק הזה איננו חטא, איננו אשמה. אבל אני רוצה לגשר על הריחוק הזה, נקרא קורבן. אם חטאתי, חס וחלילה, אני התרחקתי יותר. לכן אני צריך לגשר על פער יותר גדול. אני צריך קודם כל לתקן את החטא, אחרי שאתקן את החטא, אשוב להתקרב. כן. בדיוק. תשובה קדמה לעולם. תשובה קדמה לעולם, זה נכון, לא מצאנו חטאים קדמו לעולם. אם כן, ולא עבירות קדמו לעולם. אם כן, התשובה איננה קשורה לעבירות. כן, בבקשה, אדוני.
האדם הראשון, השם תכנן איזשהו
יחדיו. יכול להיות, אבל הוא מלכתחילה לא היה חוטא. זאת אומרת, אדם הראשון הוא נתון במצב שהוא איננו נתון לחטא. נכון? ואם הוא רוצה, הוא יכול להימלט מזה, להימלט מן החטא. הוא יכול לעלות למדרגה יותר גבוהה. כן.
ואם התורה כוללת בתוך האפשרות לתקן את החטא, אז זה אומר שהיא כוללת בתוך החטא?
היא כוללת את אפשרות החטא, נכון. יש אפשרות. השאלה היא, מה אני מלכתחילה? הנצרות למשל סבורה שהאדם הוא מלכתחילה חוטא. זה המעמד של האדם. אני פעם שאלתי אדם שמאמין באותו האיש, תגיד, בלי חטא, איך היית מסתדר בעבודת השם? לא הייתי מסתדר. כלומר, אני זקוק לחטאים. טוב, אבל המזל שלהם זה שלפי התיאולוגיה שלהם, יש להם חטא מלכתחילה, אדם נברא חוטא, השם, כן? הוא השם בזה שהוא נולד, בערבית אומרים קופבל דתכונה, ולכן הוא חייב לתקן את הדבר הזה. כן, זה הנחת היסוד. כן, בבקשה. לפי היהדות יש אנשים שלא חוטאים. מצאנו למשל בגמרא ארבעה שמתו בעטיו של נחש. ישי, אבי דוד, בנימין בן יעקב, כלאב, עמרם. כל האנשים האלה מתו בלי חטא. גם רבי משה קורדוברו, הרבה יותר קרוב אלינו. לפני כמה מאות שנים רבי משה קורדוברו לא חטא מעולם. כן, ככה אומר האריז"ל עליו. זאת אומרת, אפשר לא לחטוא. גם אם אדם חטא, אגב, הוא יכול לתקן. יש אפשרות לתקן, זה דבר עצום. אפשר לתקן על ידי התשובה. לפי זה גם המוטיבציה של התיקון היא משתנה. יש אדם שרוצה לתקן את זה שהוא חטא. נגיד, הוא היה, אפשר לומר, אם נדמה את זה לציר המספרים, הוא היה בנקודת אפס. החטא הביא אותו אל המינוס. שאיפתו, לשוב אל האפס. ברגע שהוא חזר אל האפס, זהו, גמר. לעומת זה, הצדיק איננו חוזר בתשובה בגלל חטא. העלייה שלו היא עצמותית לו, לכן הוא עולה תמיד. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, מה בסופו של עומדים? גמרו לעלות. צדיקים גמורים אינם עומדים, אלא ממשיכים הלאה. מובן? ויש מה שנושא את הצדיק הגמור, זה עצם השאיפה של הנשמה שלו, תשובת הזהות המתמדת אל האינסוף, ולכן הוא עולה, לכן הוא גם מקריב קורבן. אבל אם חטאת, נפש כי תחטא, אז אפשר לתקן. הנחת היסוד שסתם חטא הוא בשגגה ולפעמים במזיד. לכן מתחילים בחטאים בשגגה. כן, לכן נפש כי תחטא בשגגה. מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה אחת מהנה. כלומר, יש שני סוגי חטאים, יש ביטול עשה ויש עבירה על לא תעשה. ביטול עשה זה חסרון האהבה. איך מתקנים חסרון האהבה? על ידי אהבה. אבל לא תעשה זה מרידה, זה חמור, זה חסרון יראה. איך מתקנים? על ידי קורבן. הקורבן זה שאדם נותן משהו מעצמו. מה הוא נותן מעצמו? בהמה ששייכת לו, זה עולה כסף, לא? הוא צריך גם לבזבז זמן, ללכת לבית המקדש, לבטל יום עבודה בשביל זה. כן. לעבור את הזעזוע של השחיטה וכו'. דבר בן ישראל אמור, נפש כי תחטא בשביל גם מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. אז יש כל מיני דיוקים בהלכה על איזה סוג עבירות מביאים קורבן. קורבן חטאת. לא על כל עבירה מביאים חטאת. אבל דבר שזדונו קראת, שגגתו היא חטאת. עכשיו, מי החוטא? הנחת היסוד זה שהחוטא, הייתי אומר, היותר צפוי, זה דווקא הכהן הגדול. אם הכהן המשיח יחטא לאשמתה, מדוע שלא נתחיל מהחטא של כל יחיד ויחיד? כן.
למה החיסרון של יראה צריך להיות קורבן והחיסרון של אהבה?
כי בהיעדר היראה, אז צריך איזושהי השלמה. אז אני משלים על ידי שאני נותן חלק מעצמי. אני מוסיף אהבה. עכשיו, אם הכהן המשיח יחטא, כלומר, למה מביאים דווקא את הכהן ולא אדם פרטי? אני לא כהן גדול, אז אולי שהתורה, הרי מה יותר מצוי, נכון? האדם הפרטי, כמה הכהנים גדולים יש כבר באומה? אחד. מקסימום שניים, אם יש אחד שעבר ממשרתו, משהו כזה, זה נדיר שיש יותר משניים, שלושה כהנים גדולים. אבל יהודים יש הרבה, יהודים פשוטים. אז היה צריך להתחיל מהעבירות של היהודי הפשוט. הנחת היסוד שיש מאחורי זה שהיהודי הפשוט לא חוטא. כי נגיד, אני פחות משמעותי כיהודי פרטי. אם אני בעמדת השפעה עצומה, אני בראש הפירמידה, כהן גדול, מה שאני עושה הוא הרבה יותר משמעותי. לכן שם הזכוכית המגדלת מונחת, דווקא על הכהן המשיח, או על הנשיא, כמו שאנחנו נראה בהמשך. זאת אומרת שיש חשיבות לטיפול קודם כל במי שבעמדת האחריות. אומרת הגמרא, מלך וציבור נכנסים לדין, מי נכנס תחילה? המלך, שנאמר לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. כלומר, מתחילים קודם כל עם המלך. גם, יש לזה גם שיקול תועלתי. המלך יחטוף את כל את העיקר, אחר כך מידת הדין תסתפק במעט בכל השאר. כן? אבל זאת אומרת שמחתחילה אנחנו מחפשים את אלה שנמצאים בעמדות האחריות. כן? כמו שהגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שהוא מינה שני תלמידי חכמים בראש קהילה, והם אמרו, אנחנו לא ראויים, אמר להם, מה אתם חושבים ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם. כן, כלומר, האדם שלוקח עמדת אחריות צריך לדעת שהוא מכניס את עצמו לברוך. כן, אם הכהן המשיח יחטא לאשמתה, מה זה משיח? משוח בשמן. מה כל כך מיוחד בזה שהוא משוח? למה לא אמרת הכהן הגדול? כן, הרי התורה מכירה את הביטוי הזה. לא כולם משוחים בשמן, אבל מה עוד? מה זה המשיחה? מה זה בעצם אומר שמושכים? המשיחה זה שמן. שמן זה מה שצף, מה שגלום. כן? אתה מערבב שמן עם מים, המים צפים. השמן זה החלק, זה גם החלק השומני, העשיר יותר של החברה. אז הוא העומד לדין. אם בכל המשיח יחטא, אבל מה? לאשמת העם. זאת אומרת, ברור שאדם במדרגת הכהן המשיח, זה לא סתם קורה לו, יש משהו בעם שחוזר אליו. כן, מצאנו כמה תלמידי חכמים, כך אומר רבי נחמן מברסלב, וגם כך אומר האדמו"ר האמצעי, נדמה לי, שיש תלמידי חכמים שחוטאים בגלל המגע שלהם עם המושפעים מהם. כלומר, המושפע מן החכם או מן הצדיק הוא בבעיה, הוא מקרין את זה בחזרה אל הכהן המשיח או אל הרב וכדומה. אז יש פה, המקור לזה, אני כתוב במפורש, הכהן המשיח יחטא לאשמתם. והקריב על חטאתו אשר חטא. מה הוא צריך להביא? פר. בן בקר, תמים, לשם חטאת. אתם יודעים כמה זה עולה? פר. כבש כמה עולה? 1,000 שקל בערך, נכון? בין 800 ל-1,200. אבל פר, וואו, זה הרבה יותר בשר, זה יקר פר. כן? זאת אומרת, בסדר, אבל אתה עומד בעמדת אחריות, אתה מביא פר. כן. פר? כן, ודאי, הוא צריך להיות פר. מה זה פר? זה הבהמה שממנה מתחילים את כל החקלאות. הכל מתחיל בחרישה. כל מעגל המזון של האדם מתחיל מן החריש. זאת אומרת שהפר הוא בעל כוח, רוב תבואות בכוח שור, הוא הראשיתי והוא בעל כוח עבודה. אז בעצם מנהיג זה פר. פר משון, פרה ורבה, הוא המפרה. את הצון, לא את הצון, את העדר של הבקר. כן? כלומר, בדרך כלל אדם מחזיק הרבה פרות, פר אחד או שניים. כן? כי הפרות נותנות חלב, ואילו הפר, מה כבר הוא נותן? הפריה. כן? אז זאת אומרת שהכהן המשיח הוא דומה לפר, נכון? והביא את הפר אל אוהל מועד, לפני השם. ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני השם, ולקח הכהן המשיח, מדם הפר. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. בדרך כלל, מה עושים עם הדם של הקורבן? מה עושים עם אדם? זורקים אותו, איפה? על קרנות המזבח, נכון? כאן לוקחים מאדם, ומה עושים איתו? לוקחים אותו אלוהל מועד. כלומר, מכניסים את אדם לתוך הקודש. בדרך כלל, כשאני מתכפר, אני מתכפר על המזבח החיצון. כאן מכניסים את אדם בפנים. מדוע? כי זה משהו יותר שורשי, אז צריך לחזור אל שורשי החיים. ולקח הכהן מהמשיח מדם הפר, והביא אותו אלוהל מועד. וטבל הכהן את אצבעו בדם, ויזה מן הדם 7 פעמים לפני השם, את פני פרוכת הקודש. הוא מגיע קרוב לקודש הקודשים, ומטפל. לאן הוא לא נכנס? לקודש הקודשים. הוא לא בא בשם כל ישראל, הוא בא בשם עצמו. אם הוא בא בשם כל ישראל, כמו ביום הכיפורים, אז הוא נכנס לתוך קודש הקודשים, והוא מזה 7 פעמים, על אהרון, בן הבדים, נכון? אבל הוא לא נכנס בין הבדים, הוא סך הכל עדיין אדם פרטי עם כל המעלה שלו, ולכן הוא בעמדה אמצעית בין הכפרה הפרטית שנעשית במזבח החיצון לבין הכפרה הכלל ישראלית שנעשית בקודש הקודשים, הוא במקום אמצעי בקודש. עד כאן מובן? טוב. ונתן הכהן מן אדם על קרנות מזבח כתורת הסמים לפני השם. השבוע אל מועד. איפה מזבח הכתורת ביחס לפרוכת? קרוב יותר אל החוץ, נכון? נכון, הרי יש קודש הקודשים, בין קודש הקודשים לקודש נמצאת הפרוכת, שם הוא ייזה 7 פעמים, אחר כך הוא חוזר אחורה. לאן הוא חוזר? אל מזבח הקטורת. הוא עוד לא יוצא החוצה. במזבח הקטורת הוא גם כן מורח דם, כמו שזורקים את הדם על מזבח החיצון, הוא מורח על קרנות המזבח הפנימי, אשר בו אל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך לסוד מזבח העולה אשר פתחו אל מועד. כלומר, הוא עושה תהליך של יציאה החוצה. הוא קודם כל צריך לחזור אל השורש, מתוך כך אל האמצע, אחר כך אל החוץ. כלומר, הוא צריך לתקן את השכל, את הרגש ואת הטבע. את השכל הוא מתקן מול הפרוכת, את הרגש במזבח הקטורת, ואת הטבע המעשים במזבח העולה. כן, בבקשה. אתה יודע מה זה מזבח הקטורת? ראית אותו פעם? קטנצ'יק, מה, אתה תזרוק שם אדם? זה ישפריס כל הכיוונים. זה טכני, טכני זה אי אפשר לעשות זה. על מזבח העולה, שזה כזה ענק, אתה תזרוק, זה רק יהיה בפינה קטנה. ואת כל חלב, פר אחת את ירים ממנו, ואת החלב המחסת על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות, יסירנה. זה קלאסי. איפה מצאנו שעושים את כל זה? באיזה קורבן? שלמים, נכון? בשלמים לוקחים את כל החלבים ומקריבים אותם על גבי המזבח. כאשר יורה משור זבח השלמים. הנה כתוב. והקטירה מקון על מזבח העולה. אבל מה קורה עם השאר? בדרך כלל, בשר החטאת, מי אוכל אותו? הכהנים. ומה פה קורה? ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו, ועל קרב, וקרבו, ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן יישרף. כלומר, לא מקטירים את זה. למה? זה מה שנקרא חטאת פנימית. כל חטאת שהדם שלה נכנסת פנימה, לא נאכלת, אלא נשרפת. נכון? חטאת שקרבה, שהדם שלה נזרק על גבי מזבח העולה, נאכלת לכהנים. אבל פה זו חטאת שהוכנס דמה למקום יותר פנימי. אז אין כוח בכהנים לקדש את זה. זה למעלה מקדושתם. לכן זה נשרף בחוץ. אז דבר מאוד מוזר. נשרף, אולי תשרוף את זה בפנים? מה אתה שורף בחוץ? דבר שאיננו בכוח השגת האדם יוצא החוצה מעולמו של האדם. אל מקום שליטת הטבע. שם הריבונו של עולם מטפל בזה. מובן מה שאני אומר? מה?
זה לא אמור לעבור תהליך של בחינה. כלשהי, כאילו זה רמות.
זה נאכל באש. האש אוכלת.
כאילו העולם אוכלת בעצם?
מה זה?
המציא, כאילו העולם.
כן, כן, בדיוק. העולם אוכל את ה... כן, זה חוזר אל מעגלים שמחוץ לשליטת האדם, מעגלי הטבע. שהם בשליטתו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשליטתו של האדם. תלוי. יש צד לומר שהטבע נמוך מן האדם, יש צד לומר שטבע עליון מן האדם. כן, יש למשל מחלוקת תנאים, מתי צריך לעשות את הצום על חורבן הבית, האם בתשעה באב או בעשירי באב? בתשעה באב, כי בא אדם ושרף, הכניס את האש למקדש ושרף. יש מישהו לא, בעשירי באב, כי השריפה הייתה בעשירי. זה הטבע. אז השאלה איפה ההשגחה פועלת יותר, האם במעשה האדם או במעשה הטבע? זה המחלוקת. רבי יוחנן אומר שאם הוא היה בדור של החורבן, הוא היה מתקן את התענית בעשירי באב. כלומר, רבי יוחנן בתור חכם ארץ ישראלי רואה את הקדושה שבטבע. אבל החכמים לא פסקו כרבי יוחנן, אנחנו צמים בתשעה באב. בסדר? יש על זה, תסתכלו לרגע, תשמרו על הדף, אבל תסתכלו לרגע אחד בפרשת שמיני, בפרק יוד. פסוק יוד זין. פרק יוד. פסוק יוד זין. זה לא כזה מסובך למצוא. אני תמיד שואל את עצמי, מה מהשיעורים שלי נותר? מה תלמידים קלטו? דבר אחד ברור לי, שעם הזמן יודעים למצוא את הפרק והפסוק. לפחות דבר אחד שאני בטוח, שאיך שהוא עבר. כן? מה? בטוח שאצל חלק גדול זה עבר. כן. פרק יוד, פסוק יוד זין. מדוע, הנה, משה שואל שאלה מעניינת, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת לבון הידע לחפר עליהם לפני השם. הן לא הובה את דמה אל הקודש פנימה. כלומר, אם הדם היה מובה בפנים, כמו חטאת של כהן גדול, אז אני מבין למה שרפתם. אבל כאן, הן לא הובה את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. כן, כלומר, אתם רואים שעבור משה זה מובן מאליו. חטאת פנימית נשרפת, חטאת חיצונית לא נשרפת, אלא נאכלת. ברור? כלומר, יש היגיון פנימי בתוך כל ההלכות האלה. מובן מה שאני אומר? טוב, כן.
בכל זה ברור, כמו שהכהן הוא זה שחטא, ולכן
איך
הוא זה שיעלה את ה...
לא, זה לא בגלל הכהן. כי אנחנו נראה שיש עוד חטאות פנימיות. בסדר? כן. כהן הגדול כתוב, כהן המשיח. מה זה כהן המשיח? זה שמשכו אותו, כן, שהוא כהן גדול. כן. פסוק, אני חוזר פה לפרק ד', פסוק י' ג', ועם כל עדת ישראל ישבו. כלומר, יש סיכוי פחות. יש סיכוי, כהן הגדול, יש גם של כל עדת ישראל ישבו. איך כל עדת ישראל ישבו? ונעלם דבר מעיני הקהל. מה זה עיני הקהל? כאן חז"ל מכניסים דרשה חשובה מאוד, מדובר על הסנהדרין. כלומר, מה זה כל עדת ישראל ישגו? מה פתאום שכל עם ישראל יעשה חטא בשגגה? מישהו יטעה אותם. מי יטעה את כל עם ישראל? העיניים. איזה עיניים? הסנהדרין. הסנהדרין אמרו, שידור של הסנהדרין אל האומה, מותר לאכול חלב. כן? יום אחד הסנהדרין הוציאו הודעה לאומה, מותר לאכול חלב. מה עשה עם ישראל? עם ישראל מאמין לרבנים, התחיל לאכול חלב. אחרי שבועיים שכולם אוכלים חלב, בכיף, אחד הרבנים מסתכל בפרשת ויקרא, הוא אומר, כל חלב וכל דם לא תאכלו, וואו, עשינו טעות. מתקשר לכל הרבנים, אומרים, רבותיי, טעינו. בודקים, רואים, רוב עם ישראל כבר נהג לפי ההדרכה הזאת, אז הם צריכים להביא פר העלם דבר של ציבור. מי מביא את הקורבן? הסנהדרין. בסדר? עכשיו, זה דבר מעניין, כי זה לא כתוב מפורש פה בפשט. אבל יש פה כמה דברים ממש הזויים. כן? כלומר, קודם כל, שהסנהדרין לא שמו לב לדברים כאלה. הרי הסנהדרין הם רבנים, לא? מה, רבנים טועים? אז מה הנחת היסוד של עצם ההלכה הזאת, מה היא מניחה? שרבנים טועים. כן? זה דבר חשוב לדעת. כן, מה אתה אומר?
עם ישראל אמור לסמן את הדברים הלא טובים ולהכניס דברים
לא טובים. איך עם ישראל? עם ישראל האמין. אמרו, כבוד הרב אמר זה מותר. כבוד הרב אמר זה מותר, מה אני אעשה אחרת?
עם ישראל אין לו כל הזמן מחלוקות. כל הזמן
אנחנו... יש מחלוקות, אבל מניחים שהרב יודע.
זה מה שאומר התורה הם טועים.
מה?
זה לא טוב, סברה.
לא, הם טעו למשל, הם אמרו שחתיכה זו של חלב היא לא חלב. זה הכוונה. כן, כלומר, אם הם חשבו חלב מותר, זה לא סביר בכלל, אבל מדובר שהם אמרו, החתיכה הזאת היא לא מוגדרת כחלב, היא מוגדרת כשומן. עיוורון וטעות, אני לא יודע מה ההבדל, זה רק מכבסת מילים. כן? עכשיו נשאלת השאלה, תארו לעצמכם שבתוך כל הציבור יש שם תלמיד חכם, הוא לא היה בסנהדרין בזמן שדנו בזה, והוא יודע שהם טעו. מה הוא צריך לעשות? מביאים לו חלב לאכול עכשיו, מה הוא צריך לעשות? ואם הוא יוכל, הוא יגיד, אני מאכפת לי, אני יודע שהם טעו, אבל הם הסנהדרין. מה סנהדרין? תגיד מה הדין. אני רוצה לדעת, אני עוד לא יודע. אתה אומר שהוא לא בסדר? אסור לו להגיד לאחרים, נגיד, אני לא יודע. אבל נגיד, אני מדבר קודם כל על עצמו. כן, בואו נלך לפשוט. מותר לאותו אדם לאכול או לא? אבל הוא יודע שהם טעו. אז מה אתה אומר שהוא יאכל? אתה אומר שהוא יאכל. חד משמעות, אסור לפי דעתך. ניצחו לי בניי, ואז מה? אז יאכל. מה? אז זה לא חלב, אז מותר לו לאכול. למרות שהוא יודע שהם טעו. אז תראו, הגמרא בירושלמי שואלת את השאלה הזאת. אומרת, יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, שתשמע להם? תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל. שאם הרבנים אמרו לך על ימין שהוא שמאל, אתה לא שומע. כלומר, במילים אחרות, אם אתה יודע בוודאות שהרבנים טעו, אסור לאכול. ואם הוא יאכל, יביא קורבן. יביא קורבן בעצמו, על עצמו. מה? כתוב, ללכת ימין ושמאל. למה התורה אומרת לשמוע לרבנים, ללכת ימין ושמאל? שאם אומר לך על ימין, שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל, תשמע. אבל דבר שהוא באופן בולט, ההפך מן המציאות, אני אומר על שמאל שהוא ימין, אתה לא שומע. וזה משנה מפורשת באוריות, זה לא רק ירושלמי. בסדר? מכאן שאסור לשמוע לרבנים, אם אתה יודע שהם טעו. אבל אז יש פה שאלה. מה זה נקרא יודע? אם אתה אומר, איך אני אשפוט עכשיו? אני אקבע אם הרבנים טעו או לא, אז בשביל מה יש רבנים בכלל? מה כתוב? הרבנים לא יודעים? אז אתה יודע, כתוב בתורה עין תחת עין. כאשר ייתן מום באדם, בגין נתן בו, והלכה היא כמו הרבנים שאומרים שזה ממון. אז כך שזה לא כזה פשוט להגיד כתוב בתורה. קראים אומרים את זה. מה זה? דבר שהצדוקים מודים בו. כן? שהם טעו בדבר שהצדוקים מודים בו. ובאופן כללי, נגיד ככה, אני לא כזה יודע לקרוא בתורה, אבל אני יודע למשל שהרבנים סמכו על דברי הרמב״ם, נגיד, הם סמכו על דברי הרמב״ם, ואני מצאתי את הכתב יד של הרמב״ם בעצמו שכתוב הפוך, וכל מה שהיה כתוב בדפוס היה טעות. זה בסדר? אז מה אני עושה עכשיו? שומע לרבנים או לא? אני יודע שדפוס לא, אני מצאתי את הכתב יד של הרמב״ם, חתום על ידו. מה? אז לא שומעים לה. כן? כלומר, מתי לא שומעים לה? מה? צריך לדעת ללמוד. כן? לא כל אחד שנגיד בוקר אחד החליט שהוא בא ללמוד בישיבה, הוא שמע שני שיעורים של הרב שרקי, זהו כבר גאון אדום. לא. זה אדם שיודע ללמוד. אבל העיקרון הוא כזה. יש הרבה דיונים על זה באחרונים, וגם אצל הראשונים. המסקנה היא כזאת. יש הבדל, ככה אומר הרשב"א, בין דבר שהוא בראיה לבין דבר שהוא בסברה. אם יש לי ראיה שהרב טועה, הוכחה. ראיה כמובן הוכחה. אז אסור לשמוע לו. גם אם זה הרב המובהק שלי. אבל אם זה עניין של סברה, יש דין, יש סברות לכאן, סברות לשם. סברות שקולות. ולי נראה יותר כמו סברה א', ולרבנים נראה יותר סברה ב'. מה אני עושה? שומע לרבנים. כי בדבר שתלוי בסברה, בשביל זה יש רבנים, כדי להכריע מהי הסברה הדומיננטית, זו שתקבע בסופו של דבר. מה שאין כן, לגבי דבר שהוא טעות, כלומר שיש ראייה נגדו, לא שומעים להם. פשוט מאוד. בסדר? כן, בבקשה.
הרב ביטל, רושם לי שאין לו לך על סכום שהוא מסכולות משמעים, אבל אנחנו רואים גרע ששומע, אפילו לא אמרו לך על סכום שהוא
מסכולות. כלומר, כבודו מביא את הספרי, שמובא ברש"י וברמב"ן, נכון? על התורה, שאפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם שנאמר ללכת ימין ושמאל, נכון? אז יש פה לכאורה סתירה בין המשנה ובין הספרי, נכון? אבל האמת היא זה לא כזה פשוט, כי מה יעשה הספרי עם הפסוק? ונעלם מעיני הקהל. כן? משמע שהרבנים יכולים לטעות. אם כן, הקבוני ודאי שיש פה, אבל המשנה... אבל צריך לשמוע עליו, כן, נכון, אתה צודק, אבל הספרי ודאי חולק על המשנה לכאורה. כי המשנה אמרה שאם התלמיד יודע שהרבנים טעו, אסור לו לעשות כדבריהם. נכון? ואז שואלת הגמרא, אם הוא עשה בכל זאת כדבריהם, מה הייתה הסברה שלו לעשות כדבריהם? הוא אומר שהוא חשב כמו הספרי. כלומר, הוא טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. אז קודם כל זה אומר דבר אחד פשוט, שזו מחלוקת בין הספרי למשנה, והלכה כמשנה ולא כספרי. דבר נוסף, אפשר ליישב ולומר שהספרי דיבר במקרה של סברה, ולא בדבר של ראייה. וההסבר הוא פשוט מאוד. הרי מה כתוב בספרי? אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל והשמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. אז אם כן, הבעיה היא בין ראייה לשמיעה. כלומר, אם היית שומע מה שהם אומרים, לא היית רואה אחרת מהם. כי הרי מה זה ימין ושמאל? מה זה לראות ימין ושמאל? זה עניין של הסתכלות. הסתכלות זה לא הסתכלות פיזית, הסתכלות רוחנית, שכלית, הייתי אומר. ולכן, הייתי אומר, יש עניין של שמיעה. כי הדבר הוא פשוט מאוד. אם אני בא מולך, ימין שלי זה שמאל שלך, נכון? שמאל שלך זה ימין שלי. זאת אומרת ש... בגלל שאני עומד מולך, אנחנו רואים הפוך. אם הייתי רואה יחד איתך באותו כיוון, ימין וימין, ימין שלי, ימין שלך, זה אותו דבר, שמאל שלי, שמאל שלך, אותו דבר. בואו, זה הכוונה. כן. אגב, אני מכיר את תלמיד חכם, שיום אחד קרא באחד מהספרים שהרבנים לא טועים, ואז הוא הפסיק להיות חרדי ובא לשיעורים שלי. כן, מה אתה אומר? דרשות ושאר הכל. כן, אבל קודם כל יש הלכה. ואם עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל נשאות השם, אשר לא תעשינה והשמוע. אגב, עכשיו איך יודעים מה זה רוב הקהל? נגיד אומרים, הרי ההלכה הזאת היא רק אם רוב ישראל עשו כפי הוראת הסנהדרין. איך סופרים את רוב ישראל? הכתוב כאן צריך להיות עיני הקהל. אומרת הגמרא, קהל? כתוב מפורש בספר מלאכים, ששלמה קיבץ את כל הקהל מנחל מצרים עד לבוא חמת. מה זה מנחל מצרים עד לבוא חמת? זה הגבולות של ארץ ישראל, מדרום ומצפון. נכון? זאת אומרת, הולכים לפי רוב היהודים בארץ ישראל. יוצא שאם רוב היהודים בעולם טעו, ואלה שבארץ ישראל לא טעו, עדיין עושים, לא עושים פרי עליהם דבר של ציבור. מה שקובע זה הרוב של הציבור הארץ ישראלי. למה? כי הם הנקראים קהל, ושאר היהודים שבעולם לא נקראים קהל. אין קהל אלא בארץ ישראל בלבד. במילים אחרות, אין זהות לאומית לעם היהודי אלא בארצו. פסוק י' ד' ונודע חטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל. מה הם עושים? פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד. וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם ושחט. את הפר לפני השם, והביא הכהן המשיח, מדם הפר, אלוהל מועד. הנה, הפעם זה לא הוא שחוטא, אבל הוא שותף לעבודה, כן. לא סתם לוקחים כהן, לוקחים כהן גדול, כי זה מדובר על דבר גדול, אז עושים בכהן גדול. והביא הכהן המשיח מדם הפר, אלוהל מועד, וטבל הכהן מסברו מן אדם, ויזה שבע פעמים לפני השם את פני הפרוכת, ומן אדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם אשר אוהל מועד, ואת כל אדם ישפוך את יסוד המזבח, המזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו, והקטיר אף מזבחה, ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן, ונסלח להם, והוציא את הפר אל מחוץ המחנה, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא. אגב, זה מניח שכאילו ברור שקרה לפני כן חטא אצל הכהן הגדול. כן, מסבשת הכתובים. מה אתה רוצה? מה? אדוני היקר, תסתכל בפסוק ת' ז' והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד וטבל הכהן נסבור מדם ויזה שבע פעמים לפני השם אל פני הפרוכת ומן אדם ייתן על קרנו המזבח אשר לפני השם אשר באוהל מועד ואת כל אדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. אז היה בפנים או לא היה בפנים? היה בפנים, בסדר? זאת אומרת שהכהן המשיח עוזר לסנהדרין להתכפר, הוא נכנס פנימה, גם כן לא נכנס את קודש הקודשים, כי עדיין לא מדובר על כפרה של כל חטאות ישראל. יום הכיפורים זה משהו מיוחד, נכנסים את קודש הקודשים. אבל פה זה קרוב לקודש הקודשים, ואותה הפעולה. עכשיו, מי עוד יכול לחתור? מי ראשי העם? מה?
בשביל להגיע לקודש הקודשים, אנחנו צריכים לחתום את... כאילו, רק ביום
כיפורים
אנחנו צריכים לחתום את... כאילו, רק ביום כיפורים זה יום של
כפרה. לא. יפה. שאלה נפלאה. אתה שואל, לפי זה בלי חטא לא ניכנס לקודש הקודשים לעולם. נכון? זאת שאלתך? תשובה. כתוב, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש אשר... אשר פרשת אחרי מות. פסוק, פרק ט"ז, פסוק ב'. ואומר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. נכון? כלומר, הוא לא יכול תמיד להיכנס לקודש הקודשים, אלא בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ופר בן בקר לחטאת, ועין לעולה, כתונת בת קודש ילבש, זאת אומרת, כל הסדר של יום הכיפורים, נכון? למי נאמרה ההזהרה הזאת לא להיכנס כל הזמן אל הקודש? לאהרון. למי לא? למשה. משה יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. ומשה נכנס לקודש הקודשים בלי קשר לחטא. אלא למה הוא נכנס לקודש הקודשים? כדי לשמוע את דבר השם. ובבוא משה אלו אל מועד, וישמע את הכל, מדבר אליו, מבין הקרובים. בסדר? זאת אומרת, עיקר הכניסה לקודש הקודשים זה כדי לקבל את שפע הנבואה. ואם אדם חטא, אם עם ישראל חטא, צריך גם להיכנס לקודש הקודשים. אז זה לא מתחיל מאהרון, זה מתחיל ממשה. ומשה נכנס מתי שהוא רוצה. כן? כי החז"ל אומרים, אהרון בבל יבוא, ואתה אינך בבל יבוא. כן.
אם לא היו חטאים,
אז לא היו כהנים. נכון. הכהן, הוא בא כגוף מתווך בין האדם לבין הבורא. למה צריך מתווכים בכלל? כשאני לא ראוי. אבל אם אני ראוי מלכתחילה, לא צריך מתווך, לא צריך כהנים. יעיין הכבודו בכל השיעורים שנתנו בספר שמות על תורת משה מול תורת אהרון, זוכר? כן, אז דיברנו על זה, נכון? תורת משה היא תורה בלי, בלי כהונה. ואילו תורת אהרון היא באה לכפר.
ויש את קורבן
קטנים. מה?
יש את קורבן קטנים.
נכון.
קטנים
לא ברור שזה בלי קשר לחטאים שלנו. כל יום יש איזה בעיות. נכון? רק קוראים שלא היה אדם בירושלים שהיה לן בירושלים בלי כפרה, כי קורבן התמיד היה מכפר. אבל נגיד, נכון, לכתחילה היה צריך להיות קורבן התמיד, לא על ידי כהן. אבל כיוון שיש חטאים, אז זה הכהן שעושה. יום הכיפורים זה יום הכפרה. מה ההבדל בין כיפורים לכפרה? טוב. פסוק כף ב', מי עוד יכול לחתור? המלך. מדוע המלך בא במקום שלישי? כי החטא הוא קודם כל כלפי הקודש. והקודש פנימה זה עולמם של הכהנים ושל חכמי התורה. המלך לא עוסק בזה. המלך עוסק בתיקון העולם, במדינה. אז הוא נמצא במעגל יותר חיצוני. אבל גם הוא בא לעמדת השפעה, יכול להיות שיהיה חטא. כן. So what?
אז החיבור על הנשמה,
מי אמר שמלך זה מוח לב כבד? אומרים את זה, אבל זה לא כתוב כאן. אתה לוקח ממקום אחר, ואתה מקשה על משהו שלא כתוב. כן, בסדר. אנחנו לא עוסקים בזה. אשר נשיא יחטא. אז כן, נשיא. נשיא זה כינוי למלך. למה פה הוא נקרא נשיא ולא נקרא מלך? תגיד אשר מלך יחטא. מלך זאת המעלה של המלך בתור מורם מן העם. ונשיא זה מי שנסו על ידי העם. כיוון שמדובר על החטא, אז סביר שהחטא בא מכוח העם, כמו שאמרנו. כן, ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, אז גם פה אשר נשיא יחטא. אגב, שימו לב לביטוי כאן, לא כתוב ואם, כן? לפני כן כתוב אם הכהן המשיח. אגב, ואם כל עדת ישראל. וכאן כתוב אשר נשיא יחטא. מה זה אומר? שזה סביר יותר שזה יקרה. אשר נשיא יחטא, זה ברור שזה יקרה. מה שאין כן, כהן גדול והזקנים זה יותר נדיר. כן. הוא יותר קרוב לחומר, יותר קרוב לענייני הפוליטיקה. פוליטיקה, זה, יש הרבה לכלוך שם, יש הרבה בעיות, כן? יש הרבה פיתויים, יש הרבה דברים. אז אשר נסיך את זה מן הסתם יקרה. אומרים חז"ל, אשר מלשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא יחטא ומביא קורבן. אשר נשיא יחטא. ועשה מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה והשם. שימו לב לביטוי. לפני כן כתוב בפסוק י' ג' ועשו מכל מצוות השם אשר לא תעשנה. גם לגבי בפסוק ב' נפש כי תחטא ושגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה. פסוק ג' אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. כאן בפסוק כף ב' יש ביטוי מיוחד. ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשנה. כן? לא מצאנו את זה, לא בכהן גדול ולא בסנהדרין. שהשם נקרא אלוהיו של המלך.
למה?
כי זה אומר שהשם מתגלה דרך הפוליטיקה. זירת ההתגלות המובחרת בעיני השם זה הזירה הפוליטית. מי אומר את זה? רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, לא? שהקדוש ברוך הוא, העניין האלוהי שורה בהיסטוריה של עם ישראל. נכון? אז זה גם פה. אנחנו רואים השם אלוהיו. למשל כתוב בספר ישעיהו, דבר מעניין. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אם אני הייתי כותב, אני דוס, אז אם אני כותב את ספרי הנבואה, הייתי כותב ככה. דברי ישעיהו בן אמוץ, אשר מלכו בימיו עוזיהו וכו'. כן? כלומר, מי החשוב? הנביא, לא? הנביא הוא רק המלך הוא רק פוליטיקאי. אז זאת אומרת, שמי שחשוב זה ישעיהו. בזמנו של ישעיהו היו גם המלכים האלה. אבל רואים שישעיהו כתב אחרת. כן? שקודם כל, מי המלך ומתוך כך מי הנביא. מכאן שמדרגת הנבואה תלויה במדרגת המלכות של, אותו, של אותה שעה. ברור? כן. טוב. אז גם פה, השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה והשם או. הודה אליו חטאתו אשר חטא, בא והביא את קורבנו. מה עד עכשיו הבאנו? פער, נכון? מה מביאים כאן? שעיר עיזים. זכר תמיד. מה ההבדל? למה פער ופה שעיר? סוערים, כן? השעיר הוא משתולל, הוא סוער, כן? שעירים עושים הרבה רעש, כן? יש בנפש האדם כוחות סוערים, הם המביאים אותו לחטא. הכהן והחכם, הכוחות המחטיאים אותם אינם כוחות סוערים, אלא הם כוחות של עוצמה, עוצמה שלטונית, עוצמה נפשית, כמו הפער. הפער הוא שקט. סעיר לעומת זה, כשהוא מתחיל להשתולל, וואו, אפשר לעמוד מולו. אז זאת אומרת, הכוחות הסוערים שבאדם, הם המביאים את המלך לחטא. ושמח, כן? תמיד, הכוון השלם. אם אתה מדבר בעברית מודרנית. אבל מה להמציא קושיות ללא צורך, נכון? כמו שאומרים, יש לתרץ בדוחק, יש להקשות בדוחק. המילה תמים זה לא מישון תמימות. הלאה. ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה, לפני השם, חטאת הוא, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנו את מזבח העולה, ואת דמו ישפוך, אל יסוד מזבח העולה, ואת כל חלבו הכתיר המזבח, הכרה למזבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, ונסלח לו. מה עם הבשר של השעיר הזה?
נאכל.
מה? נאכל, נכון. נכון. למה? כי זה לא הוכנס בפנים. כי המלך הוא כבר קרוב יותר אל העם. אבל מה ההבדל בינו לבין חטאת של סתם אדם פרטי? הוא מביא זכר, ואילו סתם אדם פרטי, מה מביא? נקבה, נכון? ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, זאת אותה אחת למצוא את השם אשר לא תעשנה והשם. והודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עיזים, תמימה, נקבה, על חטאתו אשר חטא. כן? כלומר, יש הבדל. כהן מביא שעיר. זה, אוקיי, מלך מביא שעיר, אדם פרטי, אדיוט, מביא סעירה. כהן גדול מביא פער. סנהדרין מביאים פער. כן, נשמע זה פערים, אבל כאן, אבל שני הפערים והסעיר זה חרים. האדם הפרטי מביא נקבה. מה מיוחד? למדוע נקבה? חלש יותר, נכון? כלומר, יכולת, כן, הנקבה היא חלשה, לעומת הזכר. זאת אומרת, היכולת של האדם להשפיע בחטאו כאדם פרטי היא קטנה יותר. ולכן הוא מביא משהו חלוש, נקבה, נכון? יש דיון לגבי רבי יהודה הנשיא, הגמרא שואלת, שמביא שרבי שאל, אם הוא יחטא, האם הוא צריך להביא סעיר או סעירה? כי הרי הוא הנשיא, רבי יהודה הנשיא. האם זה כלול או לא כלול? או למשל, יש דיון לגבי דוד בזמן מרד אבשלום. כן? כשדוד היה צריך לברוח ואבשלום מלך בירושלים. האם דוד, אם הוא היה חוטא באותו מצב, צריך להביא סעיר או סעירה? הגמרא אומרת שהוא מתכפר בסעירה, הוא הפך להיות אדם פרטי באותה שעה. באותם החודשים שהוא ברח מאבשלום. כן. אז אם כן, והביא קורבנו סעירת עיזים תאימה נקבה על חטאתו אשר חטא, ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העולה, ולקח הכהן מדמה באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, ואת כל חרבה יסיר אשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבח על יחני רוח לשם, וכיפר עליו הכל מסלח לו, ועם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תאימה יביאנה. מעניין, מה מניחים מלכתחילה שאדם יביא? סעירה. ואם לא סעירה, אז כבשה. כן? מה ההבדל בין כבשה לסעירה? סעירה היא סוערת, נכון? וכבשה? לא סוערת כל כך. כן? ראיתם פעם כבשה? אתם עושים לה בואו, היא בורחת, נכון? זאת אומרת, יש הבדל בין סעיר לכבש, או בין סעירה לבין כבשה, או כסבה, השאלה מה מביא את האדם לחטא. אז לפעמים יש באדם כוחות סוערים, אבל זה לא הסיבה היחידה, לפעמים זה רגשות. סתם רגשות, לא רגשות סוערים, אבל רגשות. תגבור את הרגש של השכל, מביא את האדם לחטא. זה הכבש. כן? ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט העולה, ולקח הכהן מדם החטאת באזור, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב הכסף. מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם המזבחה, על אישי השם, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו. זה הכלל גדול, כן, ראינו עכשיו כל החטאות האפשריות, חוץ מעוד חטאת אחת שלא מוזכרת כאן, אלא בפרשת שלח, זה פער של להיעלם עבודת כוכבים, אבל זה לא מובא כאן. אז כן, יש פער של מלך, לא, פער של כהן גדול, פער של להיעלם דבר של ציבור, פער אלא לא פעם, סעיר של נשיא וסעירה או כסבה של אדם פרטי. יש סדרים, כן, כיצד לחפר ולהביא חטאת. עד כאן לא אור, כן.
מה קורה חטאת? עכשיו מישהו יותר עניין אם אני צריך להפיר את
הקורבן, כרגע? לא, הוא בעצמו הביא.
למה לא מישהו שלא חטאת? איך
הוא יפה? אז צריך מישהו יותר גדול ממנו. אין לך בהיררכיה של המקדש. גבוה מהכהן הגדול. אז הוא צריך להביא את עצמו, בעצמו. אתה אומר, אבל אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, זה הקושיה. כן, כלומר, צריך תמיד שמישהו יותר גדול ממני יביא, נכון? אז אתה אומר שאם אני כהן גדול וחוטא, צריך מישהו שהוא כהן גדול בריבוע שיביא בשבילי, נכון? נכון? זו השאלה? כן. אין לי תשובה.
שאלה
נוספת? כן. לא, באמת לא יודע. מה אתה אומר?
קראת בעל חיים, אוקיי, תקוח. אז הוא מתקרב להשם, אם הוא מתקרב להשם, הוא מתחזק, נכון?
כן, אבל הוא מתקדש. כלומר, הכוחות שבאנו הם לא רעים. מתי הם רעים? כשהם מנותקים מן הקודש. מביאים אותם אל הקודש, הם מתקנים.
לכאורה, כאילו, קודש זה מתי ששתי כוחות באים לידי ביטוי,
אתם
משתלבים, אז הייתי
אומר, אולי לחזק את הכסף. מי אמר שהקודש זה איש שילוב של שתי כוחות?
לא, כי ימין ושמאל באמצע זה מתקנים.
הקודש זה מקור החיים. זה לא שני כוחות שמשתלבים, זה עוד לפני ההתפלגות לכוחות. הקודש זה מקור היש, מקור החיים.
זה יכול להתפלגות בצורה לא מאוזנת במציאות?
לא. הקודש הוא עוד לפני שיש הפרת האיזון. לפני שבכלל יש צורך באיזון. זה כמו סגול, כן? שהסגול ההפוך, כן? הנקודה האמצעית היא למעלה, לפני ההתפלגות. לא, בניקוד הסגול הוא כזה. בטעמים הוא כזה, נכון? כלומר, בניקוד, במציאות, יש לך ימין ושמאל ואמצע, שהוא תולדה שלהם. אבל בטעמים, שזה הצד הפנימי יותר, הטעם הדבר, האמצע קדם לצדים. נכון? אז הקודש הוא מקור החיים. הוא, תהייתי? כן, בערך. גם אני. כן. טוב, אם כך, אם הבנו כאן את תורת החטאות. וזה, כל זה בשוגג. כל החטאות כולן, זה על שגגה. מה עם מזיד? האם ישר להביא קורבן על חטא במזיד? תשובה? כן. יש חטאים במזיד, אבל לא כולם. יש חלק מקורבנות שמביאים על חטאות במזיד, על חטא במזיד, וזה מה שכתוב בפרק חמישי. פרק חמישי, פרק ה', יש כאן רשימה של קורבנות שמובאים על חטא, בין במזיד, בין בשוגג, וזה מה שנקרא קורבן עולה ויורד. מה זה קורבן עולה ויורד? זה שעולה או זה שיורד? נכון? זו שאלה. קוראים למועלם. זה שעולה, כוונה שאדם מביא קורבן של אדם עשיר, ואם הוא לא עשיר, דל הוא, אז יש קורבן אחר, ואם הוא דל שבדלים, דלי דלים, הוא מביא קורבן עוד יותר פשוט. כן? זה מה שמצאנו, דווקא הדברים האלה נמצאו לגבי קורבנות, לחטאים מסוימים, שהם קשורים למשהו יותר פנימי באדם. מה יותר פנימי באדם? הדיבור, או התומעה והטהרה. וכאן יש דברים מיוחדים לחטאים האלה. ונפש כי תחטא. כל האלה הם נקראים, כן, זה קורבנות עולה ויורד. כן. ונפש כי תחטא. ושמעה קול עלה. והוא עד. הוא ראה, הוא ידע. אם לא יגיד, ונשא עוונו. או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה. או בנבלת חיה תמאה, או בנבלת בהמה תמאה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו, והוא תמה ואשם. או כי יגע בתרומת אדם לכל תרומתו אשר התמבא, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם. או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא אדם בשבוע, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם לאחת מאלה, והיה כי ישם לאלה אחת מאלה, והתוודע אשר חטא עליה. והביא את אשמו לשם על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן, כסבה וסירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. אם לא תגיע ידו דסה, והביא את אשמו אשר חטא שתי תורים ושני בני יונה לשם, אחד לחטאת אחד לעולה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלא כדרושו מול עבו ולא הבדיל, ונזה מדם החטאת על קיר המזבח, ונשאר בדיים בצל סוד המזבח חטאת הוא, ואת השני יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו. כאן אנחנו רואים שהדברים מסתבכים הרבה יותר, וכדי להבין אותם צריכים להרחיב את הדיבור, וזאת לא נוכל, כי כבר הגיע הזמן של הפרסומות והמבזק. שלום.